נזיר, דף ט"ז, מתחילים בעזרת השם, תחילת פרק שלישי, פרק מי שאמר, דרך תענוג, כותב הרב במסכת אבות, פרק ג' משנה י"ח, דרך תענוג, רגילים אחרי הסעודה לאכול מיני פרפראות. כך גם חוכמת הגימטריאות, אומר רבי אליעזר בן חיסמא, היא אחת מהחוכמות שהן פרפראות לחוכמה. היא אחת מהחוכמות שמכבדות את בעליהם בעיני הבריות. זה מאוד מרשים אנשים לראות אדם ששולף גימטריאות, שהוא מצליח למצוא כל מיני רמזים על ידי גימטריה בפסוקים. למשל, אות א', הערך המספרי של האחד, גימטריה שלו אחד. האות ב', גימטריה 2, וכך עושים חשבונות שלמים, א' ועוד ב', זה 3, ככה זה גימטריה 3, ולפי זה מוצאים כל מיני סודות ורמזים בתורה כולה. מצד שני, אתה יכול לעשות גימטריאות שהן אבל הבלים. לא כל גימטריה שאדם מעלה בדעתו זה באמת הרמז בפסוק. על העניין הזה מתייחס אחד מגדולי הראשונים, הרמב"ן, בספרו המאוד מאוד מיוחד ונדיר שנקרא ספר הגאולה. שם הוא כותב כל מיני דברים נפלאים על הגאולה שעתידה להיות, חשבונות מתי היא אמורה להתרחש, שאותם הוא מוציא מתוך גימטריאות מדברי הפסוקים. והוא כותב שם, אם ישיב אדם עליי, על הרמב"ן, בסומכי על חשבון האותיות שקוראים גימטריה, וידמה בעיניו כאבל וריק. למה? מה שווה כל הגימטריה? באוויר שיוכל אדם להוציא כמה פסוקים לעניין רע ולעניין זר בחשבון הזה. אתה יכול לעשות גימטריות שהן אבל אבלים, אבל וריק. אז מי אמר שהחישוב של גימטריה יש לו משמעות? כותב הרמב"ן, אנחנו משיבים ומודיעים לשואל הזה. אם אתה פעם אחת הייתה לך שאלה כזאת, אז הרמב"ן נרתם להשיב לך תשובה. העניין כאשר הוא, וכך הוא כותב, אמת, כי אין אדם רשאי לדון בחשבון גימטריאות ולהוציא מהם עניין שעלה בדעתו. תוציא איזה גימטריה מהפסוק ותמציא כל מיני המצאות ותגיד שכך צריך לעשות או שככה זה האמת. לא, זה לא נכון. אבל קבלה ביד רבותינו, חכמי התלמוד הקדושים זיכרונם לברכה, כי נמסרו למשה בהר סיני גימטריאות יהודיות. ישנם גימטריאות שהקדוש ברוך הוא מסר אותם למשה רבינו במעמד הר סיני. להיות זכר ואות, סימן לעניין הנאמר בעל פה עם שאר תורה שבעל פה שניתנה למשה רבינו בסיני ביחד עם התורה כולה. ואיזה דוגמה מביא הרמב"ן לגימטריה שניתנה למשה רבינו במעמד הר סיני ביחד עם התורה שבעל פה? זה מה שנאמר בפסוק על הנזיר, קדוש יהיה. המילה יהיה, מה הערך המספרי שלה? מה הגימטריה של יוד? 10, ה' 5, ויש לך פעמיים יוד ה' יהיה, זה יוצא בסך הכל 30. ומזה דורש רב מתנה בדף ה' שסתם נזירות, כשאדם אומר הרי אני נזיר, הוא נזיר 30 יום. האמת שברפדה חולק, הוא דורש מדרשה אחרת שסתם נזירות זה 29 יום. והגמרה שם בדף ה' בדף ו' מבארת את המשנה כולה, שעכשיו אנחנו הולכים בעזרת השם ללמוד, גם לפי רב מתנה וגם לפי ברפדה. ואנחנו היום נבאר את המשנה, כמו שנראה שהראשונים מכריעים להלכה, כדעתו של רב מתנה, שסתם נזירות 30 יום מצד אחד, אבל מקצת היום ככולו מצד שני. וכמו שמיד נראה. מי שנדר ואמר, הרי אני נזיר סתם, הוא לא פירש לכמה זמן. אז מכיוון שסתם נזירות 30 יום, הוא מביא את הקורבנות ומגלח את שערו ביום 31. והיא מוגילך ליום 30. מכיוון שתחילת יום 30 אנחנו אומרים כאילו הוא כבר הסתיים, כי מקצת היום ככולו, כשהתחיל יום 30 זה כאילו שהוא כבר הסתיים. לכן בדיעבד יצא. אם הוא אומר הריני נזיר, והוא הוסיף עוד שתי מילים שהוא לא היה צריך להוסיף, הוא אמר 30 יום. כאן אנחנו מפרשים את דבריו שהוא התכוון לומר שלמים, ולא נאמר ביום ה-30 מקצת היום ככולו, ולכן הוא חייב לגלח ביום 31, וכאן אם הוא גילח ליום 30 לא יצא. כי כשהוא אמר 30, הוא הוסיף מילים מיותרות, 30 יום, זה כדי ללמד שהיום ה-30 יהיה כולו נזירות, ולא מקצת היום ככולו. מי שנזר שתי נזירויות, הוא אמר הרי עליי שתי נזירויות, אז הוא צריך לקבל על עצמו 30 יום ולאחר מכן עוד 30 יום. אז הוא מונה 30 יום ואז הוא מגלח את הנזירות הראשונה ביום 31 כמו כל נזירות סתם, ואת הנזירות השנייה ביום 61 לתחילת הנזירות הראשונה, כי כשהוא סיים את הנזירות הראשונה ביום 31, באותו יום 31 כבר מתחילה הנזירות השנייה, והיום 31 נידון כמו היום הראשון גם של הנזירות השנייה. ואם כן, ביום 60 הוא מסיים 30 יום, וביום 61 הוא מגלח. ואם גילח את הנזירות הראשונה, במקום ביום 31, ביום 30, הוא יצא ידי חובת נזרו בדיעבד, כמו שאמרנו מקודם. ולכן הוא מתחיל ומונה את הנזירות השנייה ביום 30 כבר, ביום שהוא מגלח, ואז הנזירות השנייה מסתיימת ביום 59, והוא מגלח את השנייה יום 60. ואם כן, יום 30 הוא גם סיום של הנזירות הראשונה, כי מקצת היום ככולו, וגם תחילה של הנזירות השנייה. ואם כן, יום 60 זה בעצם יום 31 מהנזירות השנייה, ולכן הוא יכול להביא את קורבנות הנזירות ולהתגלח ביום 60. ואם גילח ביום 59 את נזירותו השנייה, ביום 60 חסר אחד, בדיעבד הוא יצא, כי אנחנו אומרים בנזירות השנייה, מתי זה היום ה-30 של הנזירות השנייה? ביום 59, כי הרי היא התחילה ביום 30. 30 זה היום הראשון, 31 זה היום השני, אז זה מסתיים ביום 59. וביום 59 אנחנו אומרים שהוא היום ה-30 של הנזירות השנייה, ובדיעבד, תחילת היום ה-59 מסתיים היום ה-30 של הנזירות השנייה, מקצת היום ככולו, ואם הוא הביא קורבנות וגילח ביום הזה, יצא. וזו עדות העיד רבי פפיאס על המקרה שלנו, מי שנזר שתי נזירויות, שאם גילח את הראשונה יום 30, מגלח את השנייה ליום 60 לכתחילה, שהיום 60 זה יום 31 של הנזירות השנייה, ובדיעבד אם הוא גילח את הנזירות השנייה ליום 59 שהוא 60 חסר אחד, יצא, כמו שאמרנו מקודם, שיום של 30 עולה לו מן המניין, ולפי רב מתנה, שלפי דעתו אנחנו כעת מפרשים את המשנה, החידוש כאן שיום 30 זה גם הולך על הנזירות של ה-30 יום הראשונים. מקצת היום 30, תחילת היום ה-30 נמנה לנזירות הראשונה. והמשך היום 30 אנחנו כבר מונים את הנזירות השנייה. מי שאמר הריני נזיר והוא לא פירש כמה זמן, אז סתם נזירות 30 יום. והוא נטמא, טומאת מת, ביום ה-30. התורה אומרת שנזיר הרי נאסר להתאמל למתים, הוא נאסר לאכול ענבים ולשתות יין, והוא נאסר להסתפר. אבל אם הוא שתה יין, או שהוא הסתפר באמצע ימי נזירותו, הוא לא סותר את הימים שהוא ספר עד עכשיו. מה שכן, כשהוא התגלח באמצע ימי נזירותו, הוא צריך מעכשיו והלאה שיעברו 30 יום, כדי שיהיה לו שיער בגודל שגדל 30 יום. כי אחרת זה לא נקרא גדל פר השיער ראשו, אז כשהוא יגלח את זה, זה לא נקרא מצוות תגלחת. אבל אם נאמר הוא קיבל על עצמו נזירות של 70 יום, והוא גילח ביום 40, אז יש לו 30 יום, מיום 40 עד היום 70, אז הוא לא סותר כלום. אבל אדם שנטמא טומאת מת, אומרת התורה, והימים הראשונים ייפלו כי טמא נזרו. זאת אומרת, הוא מפסיד את הימים שהוא כבר מנה עד עכשיו. פה הוא מנה את ה-30 יום, וביום ה-30 הוא נטמא, לפני שהוא הספיק להביא את הקורבנות. חכמים אומרים שמכיוון שהוא עוד לא הביא את הקורבנות, הוא סותר את הכל. הוא צריך לתאר את עצמו מהטומאת מת, להביא קורבן נזיר טמא, ולהתחיל למנות שוב 30 יום. הוא מונה שוב פעם 30 יום. רבי אליעזר חולק על חכמים, והוא אומר, אינו סותר. ביום ה-30, הוא כבר השלים את ימי נזירותו. נכון שהוא עדיין לא הביא קורבנות, אבל ביום ה-30, אנחנו אומרים שהוא כבר כמו השלים את היום ה-30, כי לפי רבי אליעזר אומרים מקצת היום ככולו. ומה פירוש שהוא אינו סותר אל השבעה? מה זה השבעה ימים האלה? זה לא שיש כאן שבעה ימים של נזירות שהוא צריך למנות עכשיו, אלא פשוט לוקח זמן של שבעה ימים להתאר מטומאת מת. ולפני זה הוא לא יכול להביא קורבנות נזיר. אבל אם הוא אמר הריני נזיר והוא הוסיף את המילים 30 יום, כאן גם רבי אליעזר מודה שהוא מתכוון שיום ה-30 לא נאמר בו מקצת היום ככולו, אלא כל הימים יהיו ימים שלמים. ולכן היום ה-30 הוא כמו היום הראשון וכמו היום ה-15 וכמו כל אחד מהימים האחרים. שאם הוא נטמע באמצע נזירותו, אפילו אם זה יום 30, הוא סותר את הכל. אדם נדר הריני נזיר 100 יום. מתי הוא צריך להביא קורבנות נזיר? ביום 101. אם הוא נטמע ביום 100, שהוא עדיין לא ישלים את הנזירות, לפי חכמים ש... סוברים שלא אומרים מקצת היום ככולו, הוא צריך להשלים עדיין את יום המאה עצמו, כיוון שהוא באמצע ימי נזירותו סותר את הכל. צריך להיטהר ולמנות שוב 100 ימי נזירות. לא יאומן. אבל רבי אליעזר, שלפי דעתו אומרים מקצת היום ככולו, הוא אומר אינו סותר. למה? כי הגיע יום המאה, הוא בעצם השלים את נזירותו בתחילת היום שהוא ככולו. בכל זאת דורשים מהפסוק ש-30 ימים הוא כן סותר, אינו סותר אלא 30, זאת אומרת ש-30 ימים הוא כן יצטרך להמשיך ולמנות. זאת אומרת הוא ימנה 130 ימים נזירות. 100 שהוא מנה, הימים האלה הם הנזירות שלו, וכיוון שביום ה-100 הוא נטמא טומאת מת, הוא יצטרך למנות עוד 30 יום. למה הוא דורש את זה מהפסוק שנאמר, וזאת תורת הנזיר ביום מלות ימי נזרו. זאת אומרת ביום מלות, ביום שמשלימים את ימי נזירותו, אם באותו יום הוא נטמע, נותנים לו תורת הנזיר. הוא צריך לחזור ולמנות סתם נזירות של 30 יום. ואם הוא לא נטמע ביום 100 אלא ביום 101, אבל הוא עדיין לא הביא את הקורבנות, אמנם הוא ישלים את ימי נזירותו, אבל בכל זאת תקנו חכמים, אמנם הוא לא סותר את כל המאה יום, אבל הוא כן סותר 30 יום. וזו תקנה של חכמים. כי היום 100, בנזירות של 100 ימים, דומה ליום 30 בסתם נזירות. שסתם נזירות זה 30 יום. ויום 30 בסתם נזירות הוא יום הבאת הקורבנות מהתורה. חכמים גזרו שאם האדם נטמע ביום 30, הוא סותר את כל ימי נזירותו, והוא צריך שוב למנות 30 יום. אז לכן תקנו חכמים, שאם הוא נטמע ביום 100, אם נאמר שביום 100, אם הוא נטמע, הוא לא סותר, אנשים יאמרו שגם אם הוא נטמע ביום 30, כשהוא קיבל נזירות של 30 יום, סתם נזירות, הוא גם לא יסתור את נזירותו. אבל בפועל, כשהוא קיבל סתם נזירות ונטמע ביום 30, הוא כן סותר והוא צריך למנות שוב 30. לכן תקנו שאדם שנטמע ביום 100 סותר 30, כדי שגם אדם שנטמע ביום 30 בנזירות של סתם נזירות, גם יסתור 30. אנשים לא יטעו, כי אם ב-100 יאמרו שהוא לא סותר כלום, רק הוא צריך 7 ימים לטהרתו, יהיו סבורים שגם בנזירות של 30 הוא לא סותר כלום, ושם הוא כן סותר. רבי אליעזר אומר, גם במקרה הזה אינו סותר אלא 7 ימים. דיין הוא לא סותר בכלל, רק שהוא צריך פשוט 7 ימים כדי להתאר מטומאת מת ואז להביא קורבנות נזירות. הוא לא סובר את הגזרה הזאת. כי לפי דעתו, גם אם הוא נטמע ביום 30, הנזירות שלו לא מתבטלת 30 הימים שהוא קיבל, שהוא נזר. כיוון שביום ה-30 אומרים מקצת היום ככולו, והוא בעצם כבר השלים את נזירותו. אומרת הגמרא, למדנו במשנה, מי שאמר הרי אני נזיר, סתם נזירות, ונטמע ביום 30, לפי חכמים סותר את הכל. הוא יצטרך למנות שוב 30 ימי נזירות. רבי אליעזר אומר, אינו סותר. אלא מה? הוא צריך למנות 7 ימים כדי להתאר מטומאת מת, ואז להביא קורבנות נזיר ולסיים את ימי נזירותו. למה רבי אליעזר סובר שהוא לא סותר את ימי נזירותו? הרי יום 30 זה עדיין אמצע הנזירות. כסבר רבי אליעזר, כל נזיר שנטמע אחר מלות שנשלמו ימי נזרו, אף שכבר שהוא נמצא ביום האחרון והוא עדיין לא הסתיים, בכל זאת היום האחרון כשכבר התחיל אומרים מקצת היום ככולו, והוא לא סותר את הנזירות שלו. בכל זאת 7 ימים הוא סותר, דיין הוא ממתין רק בשביל להתאר ולהביא קורבנות נזיר בתהרה. עוד למדנו במשנה, אדם שלא רק אומר הרייני נזיר סתם, אלא הוא אומר הרייני נזיר 30 יום. כאן רבי אליעזר מסכים עם חכמים, ואם הוא נטמע ביום 30 סותר את הכל, ולא אומרים ביום 30 מקצת היום ככולו, אפילו לא לפי רבי אליעזר. למה לא פליג רבי אליעזר? מכיוון שכאן שהוא אומר, הוא מוסיף את המילים 30 יום, הרי הוא לא צריך לומר את זה, כשהוא אומר הרייני נזיר, הרי סתם נזירות זה 30 יום. וזה שהוא הוסיף 30 יום, זה כאילו דאמר שלמים, כאילו אמר הרייני נזיר 30 יום שלמים, שיום 30 כולו יהיה בנזירות. ולכן אם הוא נטמע באמצע יום 30, זה סותר את הכל. עוד למדנו במשנה שאם הוא נדר הרייני נזיר 100 יום, ונטמע ביום ה-100 לפני שהוא גילח את נזרו, סותר את הכל. ורבי אליעזר אומר, אינו סותר אל ה-30. וכאן הגמרא בעצם אומרת את הנקודה הגדולה כאן של כל המשנה, וכולה, כל הביור של המשנה שלנו, התבאר בהרחבה כדי להבין בה, כמו שפירשנו אותה בפרק הראשון, בדפים ה' וו', אליבא דר בר פדה ואליבא דר רב מתנה, כמו דעתו של, של בר פדה שסובר שסתם נזירות זה 29 יום, וכמו דעת רב מתנה שגם ביארנו אותו כאן כעת במשנה, שסובר שסתם נזירות 30 יום. אומרת המשנה, נזיר אסור לו להתאמה למתים. מי שקיבל נזירות ובאותו זמן הוא נמצא בבית הקברות, הוא תמת ומת מת. אפילו אם הוא היה שם בבית הקברות כל ה-30 יום, יש לו שם איזשהו אוהל של אחד הצדיקים, והוא נמצא שם בתוך בית הקברות, ישן שם, נמצא שם, כל ה-30 יום הוא היה שם, והוא תמת ומת מת, אין ימי תומתו עולים לו מן המניין, הם לא נחשבים כמו ימי הנזירות, ולכן, אחרי שהוא מטהר את עצמו, כשהוא יצא מבית הקברות, אינו מביא קורבן נזיר תמה, קורבן תומעה. כי חיוב קורבן נזיר תמה נאמר רק בנזיר שהיה טהור ונטמע. אבל מי שהיה תמה בזמן הנזיר, שהוא קיבל על עצמו נזירות, ולא היו לו ימי נזירות טהורים, הוא לא חייב להביא קורבן נזיר תמה. ברגע שהנזיר שקיבל על עצמו נזירות בבית הקברות, יצא מבית הקברות ותיהר את עצמו מטומאת מת, והתחיל למנות נזירות טהרה, ואחר כך הוא נכנס שוב לבית הקברות ונטמע, אז הימים שבין הזמן שהוא טבל לבין הזמן שהוא נטמע שוב בבית הקברות, עולים לו מן המניין, הם נחשבים ימי נזירות, זה נחשב שהוא נזיר שנטמע, ולכן כשהוא נכנס אחרי זה לבית קברות, הוא מביא קורבן טומאה כי הוא נזיר שנטמע. רבי אליעזר אומר, אדם נזיר שהיה נזיר בקושי יום אחד בטהרה והוא נטמע, לא מביא קורבן נזיר טמא. כי לא נאמר כשהוא נטמע שוב בו ביום שהוא נהיה טהור, שהוא צריך להביא קורבנות נזיר טמא. אלא רק אם הוא נטמע ביום, מהיום השני לטהרתו והלאה. במקרה שלנו, שהוא היה טמא כי הוא קיבל נזירות בבית הקברות, והוא הלך ותיאר את עצמו, אם באותו יום שהוא תיאר את עצמו שוב נכנס לבית קברות, הוא לא חייב להביא קורבנות נזיר טמא. למה? כי צריך לפחות יום אחד שהוא היה טהור, ולמחרת הוא נטמע. מאיפה לומדים את זה? מהפסוק שנאמר, והימים הראשונים יפלו. דיינו, חוץ מזה שהוא מביא קורבן של נזיר תמה, הוא סותר את הימים שהוא מנה, והוא צריך למנות אותם שוב. דורשים הימים עד שיהיו לו ימים ראשונים, שיהיה לו לכל הפחות יומיים לסתור, אבל אם הוא נטמע באותו יום שהוא טבל, הוא לא סותר את היום הזה, והוא גם לא מביא קורבן נזיר תמה. יתמר, מי שקיבל נזירות והוא באותו זמן בבית הקברות, שעליו דיברה המשנה. רבי יוחנן אמר, בעצם נזירות חלה עליו. זה לא שהוא לא נזיר בכלל, שלא מתייחסים בכלל לקבלת נזירות שלו. לעניין מה? הרי הוא לא יכול למנות ימי נזירות. התשובה היא, אסור לו כבר לשתות יין. אסור לו כבר להסתפר. ואם הוא שתה יין או הסתפר, וכן, גם לעניין תומת מת שייך שהוא יענש בעונש מלכות, אבל הוא הרי תמת תומת מת כי הוא בבית כברות והוא קיבל נזירות כאן. בכל זאת יש מקרה שאמרו לו, לפני שהוא קיבל על עצמו נזירות, ראו שהוא בא עכשיו לקבל על עצמו נזירות, אמרו לו, אל תקבל נזירות. כי מיד שתקבל נזירות, הרי אתה פה בבית כברות, אתה תהיה תמה, ואף על פי כן הוא קיבל על עצמו נזירות, הוא לוקה. וכן מקרה נוסף שהוא לוקה, אפילו שהוא בבית כברות, הוא קיבל על עצמו נזירות בבית הכברות, אם יתרו בו, תצא מבית כברות, אסור לך להתאמה. תצא כמה שיותר מהר, והוא לא יצא, גם כן הוא לוקה. וגם כשהוא נהיה טהור, ויצא מבית כברות, תיאר את עצמו, הוא לא צריך שוב פעם לקבל על עצמו נזירות, כי כבר חלה עליו נזירות, זה דעת רבי יוחנן. וריש לקיש אמר, לא, כל זמן שהוא בבית כברות והוא בתומה, אין נזירות חלה עליו. כשהוא יצא ויתאר את עצמו, אז תחול עליו הנזירות, על ידי שהוא יקבל באיזושהי צורה. מבארת הגמרא את הוויכוח של רבי יוחנן וריש לקיש. רבי יוחנן אמר, שאפילו שהוא בבית כברות עכשיו, אם הוא אמר הרי אני נזיר, נזירות חלה עליו מיד. למה? כי רבי יוחנן סבר שאפילו שהוא כעת תמה, והוא לא יכול כעת להיות נזיר בתהרה, הנזירות מתלטליה וקיימה, נזירות תהרה תלויה ועומדת. כיוון דמשכך תהרה, מיד שהנזירות תמצא מקום תהרה לחול כשהוא יתאר, מיד חיילה, הוא לא יצטרך לקבל נזירות נוספת. וריש לקיש אמר, אין הנזירות חלה עליו, כי הוא קיבל נזירות כשהוא עדיין היה תמה. ולכן, אם הוא חזר וקיבל על עצמו פעם נוספת נזירות אחרי שהוא יהיה טהור, אדר ואמר, אז חי לעלי, תחול עליו הנזירות. הוא לא זקוק לנזירות גמורה ממש מחדש, אלא מספיק קבלה מועטת. למשל שהוא אמר, הרי אני בנזיר, או הרי אני כמו שנדרתי. בעצם את עיקר הנזירות, כשהוא קיבל בבית כברות, כן חלה עליו באיזושהי מידה. פרשים דנים בדיוק בהגדרה המדויקת של זה. אבל על כל פנים, הוא יצטרך אבל, כשהוא נטהר, לקבל שוב באיזושהי צורה נזירות. ואם הוא לא מקבל עליו שוב נזירות, אז הנזירות לא חלה. מקשה רבי יוחנן על ריש לקיש מהמשנה שלנו. איתווה רבי יוחנן לריש לקיש. המשנה אומרת, מי שקיבל נזירות והוא באותו זמן בבית הכברות, אפילו אם היה שם כל ה-30 יום, ה-30 יום אין עולים לו מן המניין, ואינו מביא קורבן תומה. מה תדאק מזה? אם הוא לא נזיר, תגיד שהוא לא נזיר. למה אתה אומר שהוא לא מביא קורבן תומה? קורבן תומה עוד אלו מייטי, לעניין זה לא חל עליו הנזירות שהוא לא מביא קורבן תומה. אבל את עצם הנזירות, המיכל חיילה עלי, תדייק מפה שכן חלה עליו הנזירות, כי אם היא לא חלה, מה שייך לומר שהוא לא צריך להביא קורבן תומה. האדם שלא נזיר לא מביא קורבן תומה. זה שכתוב כאן שהוא לא מביא, זה אומר שהוא נזיר רק שהוא לא מביא קורבן תומה. אז ריש לקיש את הראיה הזאת דוחה, אמר לי, משנה שאומרת אינו מביא קורבן תומה, הכוונה אינו בתורת תומה, ולכן אינו בתורת קורבן. למה? כי גם אם הוא יתהר ויתאמה שוב, הוא גם כן לא יקבל מלכות, אם הוא לא יקבל עליו שוב נזירות בטהרה. אז רבי יוחנן מביא קושייה נוספת על ריש לקיש, מברייטה, איתיווי. יש ברייטה בתוספתא במסכת שלנו, פרק ב' הלכה ט'. שהפרייתא כותבת כך. מי שהיה תמה, ובאותו זמן שהוא תמה, הוא קיבל על עצמו נזירות. אומרת הברייתא שהנזירות חלה עליו מיד. ואסור לו להתגלח, ואסור לו לשתות יין, ואפילו להתאמה למתים אסור לו. אפילו שהוא התאמה, אסור לו לתאמה שוב. אסור לו עוד פעם לעשות מעשים, שאם הוא היה טהור הוא היה נטמע עכשיו. ואם הוא עבר וגילח, או ושתה יין, או נטמע למתים, הרי זה סופג את הארבעים ומקבל על זה מלכות. אם אמרת בשלמה שכשהוא תאמה חי לה עליו נזירות, מובנת הברייתא הזאת, היינו תמה לסופק את הארבעים ומעבר על איסורי נזירות. אלא אם אמרת שכשהוא תמה לא חי לה נזירות עליו, המי סופק את הארבעים, הוא הרי לא נזיר, אז מה הבעיה שישתה יין? מה הבעיה שיתגלח? למה יהיה איסור שיתמה למתים? אומרת הגמרא, הרי יש לקיש יכול לתרץ, אחא במאי עסקינן, כאן הברייתא באיזה מקרה היא מדברת? במקרה שהוא יוצא, הוא יצא מהטומאה, הוא נהיה טהור, ולאחר מכן הוא שב ונכנס אליה. והוא, אחרי שהיה טהור, הוא נטמע. ולכן הוא לוקה אם הוא עבר על איסורי נזירות. ומה החידוש כאן? החידוש הוא שהוא לא צריך לקבל נזירות גמורה. מספיק שהוא יאמר, יחול עליי הנזירות. איזושהי קבלה קטנה. למה? כי בכל זאת הייתה עליו איזושהי נזירות, גם כשהוא היה טמא, כשהוא קיבל את הנזירות עליו, כמו שביארנו קודם. כאן רבי יוחנן בא עם קושייה שעליה אין לריש לקיש אפשרות להשיב. ATV, הברייתא אומרת, אין הבדל בין אדם שהיה תמה, שקיבל עליו נזירות, לבין אדם שהוא היה טהור, והוא קיבל עליו נזירות, הוא היה נזיר טהור, שהוא אחר כך נטמע. אלא מה בכל זאת ההבדל ביניהם? הם שניהם כעת נזירים טמאים. אלא שתמה שנזר, אדם שלפני שהוא קיבל את הנזירות כבר הוא היה תמה, ואז הוא קיבל עליו את הנזירות, הרי איך הולך הסדר? אדם שנטמע טומאת מת, הוא תמה 7 ימים. ביום השלישי, שהוא מונה לטהרתו, מזים עליו אפר פרה אדומה במי מעיין, מה שנקרא מי חטאת, וגם ביום השביעי. ואז ביום השביעי הוא טובל. במשך אותו יום, הוא טהור באופן חלקי, הוא נקרא טבול יום, הוא צריך להמתין שיהיה ערב, ערב שמש. ואז כשהוא עובר ערב שמש, הוא נהיה טהור לגמרי. אדם שהיה תמה, ואז קיבל על עצמו נזירות, אז הוא צריך לתאר את עצמו 7 ימים, וביום השביעי, יום התבילה שלו עולה לו למניין ימי הנזירות. זה נחשב יום ראשון במניין ימי הנזירות שלו. למה? כי התומה הזאת שיש לו אחרי שהוא טבל היא תומה חלשה. והיא לא מעכבת את הנזירות שלו מלחול. ואף על פי שזה לא יום שלם, כי הרי בתחילת היום הוא עדיין לא טבל. בכל זאת, כמו כל אדם שמקבל נזירות באמצע היום, שאותו יום נחשב לו יום ראשון גם אם הוא לא יום שלם. זה באדם שהיה תמה, שקיבל נזירות בתומעה. לעומת זאת, אם הוא היה טהור, ואז הוא קיבל על עצמו נזירות, והוא היה נזיר טהור שלאחר מכן נטמע, כזה נזיר. אין יום שביעי שלו עולה לו למניין הנזירות. למה? כי יש לו שלב נוסף, מה שהוא צריך לעשות. מכיוון שהוא כבר היה נזיר גמור בטהרה, והוא נטמע, אז אחרי שהוא סיים 7 ימי טהרה של טומאת מת, שהוא צריך לתאר מהטומאת מת, ביום השמיני הוא צריך להביא קורבנות של נזיר תמה, כמו השם נזיר תמה ועוד. אז עד היום השמיני הוא לא לגמרי יוצא מטומאת מת שבו, כי חלק מהשלמה של הטהרה מטומאת מת זה על ידי הבאת הקורבנות שהוא מביא ביום השמיני. לכן אין יום שביעי עולה לו למניין ימי הנזירות. ביום שמיני הוא עדיין מביא קורבנות, עד שהוא לא מביא את קורבנות נזיר תמה, הוא עדיין לא יכול למנות נזירות טהרה. אז זה ההבדל. האם אפשר למנות את היום השביעי או רק את היום השמיני? אם הוא נזיר שבהתחלה כבר היה תמה, יכול למנות את היום השביעי לטהרתו כיום ראשון של נזירות טהרה, ואם הוא היה נזיר טהור ואז הוא נטמע, הוא רק מהיום השמיני יכול למנות ימי נזירות טהרה אחרי שהוא נטהר. והיא סלקא דתך, אתה ריש לקיש, אם היה עולה בדעתך, אם עולה בדעתך שאדם שהיה טמא ואז הוא קיבל נזירות, כשהוא טמא, לא חיילה עליו נזירות בכלל עד שהוא יטהר ואז הוא יקבל שוב נזירות, אז למה הברייתא אומרת שהיום השביעי עולה לו מן המניין? הוא הרי צריך קודם כל לקבל על עצמו נזירות. בברייתא רואים שברגע שהוא טהור, מיד חל עליו הנזירות. רגע, אתה הרי יש לקיש אומר שהוא צריך לקבל עליו נזירות כשהוא נהיה טהור. למה הברייתא לא אומרת את זה? עמי, למה הברייתא אומרת שהיום השביעי עולה לו מעצמו מן המניין גם בלי שהוא מקבל על עצמו נזירות? לכן אמר מר ברבשי, הסבר אחר בוויכוח בין רבי יוחנן לבין ריש לקיש. לעניין חלות הנזירות, ודאי שחלה עליו נזירות. כמו שאמר רבי יוחנן, ריש לקיש מודה לזה. מייחל, כולה אלמה לא פליגה, דוודאי חיילה. ולכן אם הוא ישתה יין הוא יקבל מלכות, אם הוא יתגלח הוא יקבל מלכות. וכשהוא יתהר, הוא לא צריך עוד פעם לקבל עליו נזירות. אלא מה הוויכוח? כי פליגי למילקי על תומה, אדם כזה שהיה טמא ואז קיבל נזירות, האם הוא יקבל מלכות על טומאה? למשל, כמו שאמרנו מקודם, אומרים לו, תצא מהבית קברות כבר, תקבל על עצמך נזירות טהרה, והוא לא יוצא. האם הוא מקבל על זה מלכות או לא? בזה הוויכוח רבי יוחנן וריש לקיש. רבי יוחנן סבר, כיוון דחילה, מכיוון שחל עליו הנזירות, לקי הוא מקבל מלכות אם הוא לא מתחיל להתקדם לכיוון כזה שהוא יוכל למנות נזירות טהרה. על תומת מת הוא גם כן יקבל מלכות, למרות שהוא היה טמא ורכז, הוא קיבל את הנזירות על עצמו. ריש לקיש סבר, לא לקי, הוא לא מקבל מלכות על זה שהוא טמא בתומת מת. ואף על גב דחילה הנזירות לגבי איסור שתיית יין, אם הוא שותה יין הוא מקבל מלכות, לגבי זה שאסור לו להתגלח, אם הוא מתגלח הוא מקבל מלכות, לעניין תומת מת לא יענש מלכות. ואם כן, לא קשה מהברייתא שאומרת שכשהוא נטהר, היום השביעי עולה לו למניין שהוא מתחיל את ימי נזירות טהרה. כי באמת, ברגע שהוא קיבל על עצמו נזירות כשהוא היה טמא, חל עליו הנזירות, ולכן כשהוא נטהר, מעצמו הוא מתחיל למנות ימי נזירות, ולכן היום השביעי הוא מתחיל את הימים של נזירות טהרה. אשרינו שאנחנו חותמים את השיעור על דף ט"ז בטהרה.